בפירוש שלו על התורה, בביאור המצווה של ואהבת לרעך כמוך, כותב כך, ותם ואהבת לרעך כמוך, הפלגה. זה שהתורה משתמשת בביטוי ואהבת לרעך כמוך, כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, תאהב את רעך. אומר הרמב"ן, הפלגה. זה, בלשון שלנו, זאת תהיה הגזמה. למה? למה להוציא את הפסוק מפשוטו? אומר הרמב"ן, כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו, שיאהב את חברו, כאהבתו את נפשו. אומר, המציאות היא, לא ייתכן. לא יקבל לב האדם שיאהב את חברו, כאהבתו את נפשו. אדם אוהב את עצמו יותר מחברו. אז גם אם התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, אין הכוונה כמוך ממש. כך אומר הרמב"ן. והוא מביא ראיה. ועוד, שכבר בא רבי עקיבא ולימד, חייך קודמים לחיי חברך. הגמרא לומדת מהפסוק, וחי אחיך עמך, שניים שהיו הולכים בדרך, ובידם קיתון, ביד אחד קיתון של מים, אז אם שותים אותו שניהם, שניהם מתים, אז מי שמחזיק את הקיתון, מי שהוא בא לקיתון, ישתה אותו. לא ייתן לחברו. אלא, אז מה הכוונה של התורה? ואהבת לרעך כמוך? אומר הרמב"ן, אלא מצוות התורה שיואב חברו בכל עניין, כאשר יואב את נפשו בכל הטוב. זאת אומרת, המילה כמוך לא באה לומר כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אלא הכוונה בכל העניינים. כמו שאתה דואג לעצמך בכל עניין, תדע גם לחברך בכל עניין. אבל אין הכוונה, אומר הרמב"ן, כפשוטו, כמוך ממש. לא ייתכן. לא ייתכן, וכמו שהוא מוכיח. והדברים האלה של הרמב"ן, כשאתה קורא אותם בפשוטם, הם קשים מאוד. התורה אומרת כמוך, ואהבת לרעך כמוך. אז הדרישה, באופן פשוט, הדרישה היא של כמוך ממש. אומר הרמב"ן, לא, זאת היא הפלגה. מה ביאור דברי הרמב"ן? אז כדי לבאר את הדברים, נקדים כמה הקדמות. המשנה אומרת בסנהדרין, בסוף פרק רביעי, כשהיא דנה כיצד מאיימים את העדים על ידי נפשות, לפני שמקבלים את העדות של ידי נפשות, מאיימים עליהם. אז אומרת המשנה בין השאר כך, לפיכך נברא אדם יחידי. הקדוש ברוך הוא בורא קודם כל את אדם הראשון. אדם הראשון נברא יחיד, יחיד בעולם. לפיכך נברא אדם יחידי. ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך, ושלא יהיו אמינים אומרים הרבה רשויות בשמיים, ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, כולם דומים זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, למה נברא אדם יחידי? הקדוש ברוך הוא בורא את האדם יחיד, יכול היה לברוא כמה בני אדם יחד, אבל הוא בורא את האדם, אדם הראשון נברא יחידי. להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, כולם דומים זה לזה. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. לפיכך ממשיכה המשנה ואומרת, מה המשמעות של העובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא תובע את כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהם דומה לחברו? מה אנחנו שומעים מהעובדה הזאת שאין אחד מהם דומה לחברו? אומרת הגמרא, אומרת המשנה, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. המשמעות של השונות הקיימת בין אדם לשני, אין אחד מהם דומה לחברו. אף אחד לא דומה לשני. יש הבדל בין... כולם נבראים בחותמו של אדם הראשון, זוהי גדולתו של הקדוש ברוך הוא. הוא בורא את כולם בחותם של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. אבל מה זה רוצה לומר? מה זה אומר לנו? אומרת המשנה, זה אומר לנו, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. זה המשמעות. המשמעות של היצירה הזאת, של השונות הזאת שבני אדם היא, שלפיכך חייב, כל אחד ואחד חייב לומר, חייב לומר, בשבילי נברא העולם. עד כדי כך. כל העולם, מבוש בשבילי נברא העולם, כל העולם, כל מה שיש כאן, כל אחד ואחד חייב לומר, זה רק בשבילי. נו, איך אפשר להבין את הדברים? מאידך גיסא, מאידך גיסא. הרי, כמו שהמשנה אומרת קודם, שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך. למה נברא אדם יחידי? שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך. כולנו בני אב אחד אנחנו. כולנו בני אב אחד. הרי הסבא של כולנו הוא האדם הראשון. אז מצד אחד, אומרת המשנה, המשמעות של השוני, ויש שוני, אין אדם אחד דומה לחברו. אז לפיכך נברא אדם יחידי, כדי ללמד אותנו שכל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם, זה מצד אחד. מצד שני, כולנו בני אב אחד אנחנו, שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך. אנחנו שמים לב בתפילת העמידה, ועד 18, בברכה האחרונה, שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. אנחנו אומרים אחר כך, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. נוסח מיוחד, שלא מצאנו אותו בברכות אחרות. ברכנו, אבינו, כולנו כאחד. מה זה כולנו כאחד? ברכנו, אבינו, באור פניך. כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. מה זה כולנו כאחד? הרי זוהי אחת הבקשות, הבקשה האחרונה. אנחנו לא אומרים, חוננו כולנו מאיתך חוכמה בינה ודעת. כולנו כאחד. מה זה כולנו כאחד? מה המשמעות של האמירה הזאת של כולנו כאחד? דווקא בברכה הזאת, דווקא בברכת שים שלום. ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. עוד מקום להבין מה הכוונה באור פניך. כתוב אחר כך, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. מה זה אור פניך? כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. אז להסביר את הדברים, להסביר את הדברים, צריך לומר כך. הדברים כתובים כבר, אבל צריך, אני כך אומר אותם. כמו שאמרנו, במשנה כתוב, במשנה בסנהדרין כתוב, לפיכך נברא אדם יחידי, שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך. כולנו בני אב אחד, אנחנו. כולנו בני אדם הראשון. כולנו בני אדם הראשון. מאידך גיסא, אומרת המשנה, להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאין אחד מהם דומה לחברו. והעובדה הזאת שאין אחד מהם דומה לחברו, המשמעות שלה היא שכל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. אז מצד אחד, אנחנו אומרים, כולנו כאחד. ומצד שני, אנחנו אומרים, בשבילי נברא העולם. כביכול, ישנה פה סתירה. אתה אומר, לפיכך חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. הכל נברא בשבילי. צד שני, הדרישה היא, כולנו כאחד? באמת כולנו כאחד. הבחינה שבה בא לידי ביטוי, הנקודה הזאת שבה, כמו שהמשנה הרי אומרת, ואין אחד מהם דומה לחברו. ואין אחד מהם דומה לחברו. איפה זה בא לידי ביטוי באופן מיוחד? אומר המדרש, מדרש ידוע, כשם שפרצופיהם אינם דומים, כך דעותיהם אינן דומות. זאת אומרת, השונות שבין אדם לחברו באה לידי ביטוי בפנים, כשם שפרצופיהם אינם דומים, אבל המדרש אומר, זה לא רק פרצוף הפנים מעיד על משהו יותר פנימי. מעיד על משהו פנימי יותר. כשם שפרצופיהם אינם דומים, כך דעותיהם אינם דומות. השוני בפרצוף הוא מעיד על שוני בתפיסה, בהכרה, בפנימיות. בצד הפנימי של האדם, כך דעותיהם אינם דומות. כך אומר המדרש. מאידך גיסא, יש מדרש נוסף, בילקוט שמעוני, בספר תהילים, אומר המדרש, הפסוק אומר שם, כתוב בפסוקים, בסוף פרק פי, בתהילים, נאמר שם כך. מזמור לאסף, אלוהים, באו גויים מנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, וכן הלאה. יש פה תיאור של חורבן. והפרק חוזר כמה וכמה פעמים על הפסוק, אלוהים השיבנו והאר פניך ונבשע. אלוהים השיבנו והאר פניך ונבשע. בסוף הפרק כתוב, אלוהים צבאות, שוב נא הבט משמיים, וראה, ופקוד גפן זאת, וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך, שרופה באש, כסוכה, מגערת פניך יובדו. פרק מסיים, תהי ידך על איש ימיניך, על בן אדם אימצת לך, ולא נסוג ממך תחיינו ובשמך נקרא. הפסוק האחרון, אדוני אלוהים צבאות השיבנו, האר פניך ונבשר. האר פניך ונבשר. מה המשמעות של הפסוק? אז כתוב בילקוט שמעוני על הפסוק הזה כך. השם אלוקים צבאות, השיבנו, האר פניך ונבשע. אמר רבי יוחנן, אין לנו אלא הארת פניך בלבד. די לנו שנאמר האר פניך ונבשע. שוב, אמר רבי יוחנן, אין לנו אלא הארת פניך בלבד. די לנו שנאמר האר פניך ונבשע. מה רבי יוחנן רוצה לומר? אין לנו אלא הארת פניך בלבד. די לנו שנאמר האר פניך ונבשע. מה רבי יוחנן רוצה לומר? אז כך, אמרנו קודם, הזכרנו קודם, שבמשנה בסנהדרין כביכול, בהשקפה הראשונה נראית סתירה. מצד אחד אנחנו אומרים, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. מצד שני, כולנו בני אב אחד, אנחנו. כולנו בני אדם הראשון, שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך. זה לא סתם אמירה שלא יאמר, של ילדים קטנים. שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך, הכוונה היא, באמת, אז כולנו בני אדם הראשון. והמשמעות של כולנו בני אדם הראשון, המשמעות היא שיעור הקומה של אדם הראשון, שיעור הקומה, הבניין של אדם הראשון מורכב מכל הצאצאים שלו. כל הצאצאים של אדם הראשון מרכיבים למעשה את הדמות של אותו אדם. זאת אומרת, יש פה בניין שלם שכל אחד ואחד מאיתנו משלים את אותו בניין. כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מהצאצאים של הנער הראשון, הוא משלים את הדמות. אז יש פה בחינה מצד אחד שבה כל אחד ואחד, כל אדם ואדם נבחן לעצמו, חייב לומר בשבילי נברא העולם. כל העולם לא נברא אלא בשבילי. מצד שני, ישנה פה בחינה שהיא בחינה כללית. בא כל אחד ואחד ממלא תפקיד בהשלמת הדמות הגדולה הזאת של אדם הראשון. הגמרא בסנהדרין אומרת, הגמרא בסנהדרין אומרת בהמשך, יש תיאור שלם של בריאת אדם הראשון. בהמשך הסוגיה כתוב שם כך. אמר רב יהודה הרב, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה. אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה. שנאמר, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועצי השמיים. כיוון שסרח, הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומייתו. כיוון שסרח. זאת אומרת, מה שאומר רב יהודה, שם רב, יש אדם, אנחנו יודעים, אבל הוא מכניס את זה לפסוק. יש אדם הראשון לפני החטא, ויש אדם הראשון אחרי שסרח. זה לא אותו אדם הראשון. הדמות של אדם הראשון נתמעתה. הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו. ומייתו, שנאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. אמר רבי אלעזר, באופן אחר קצת. אדם הראשון מן הארץ עד ברקיע היה, שנאמר למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים, מצה השמיים. כיוון ששרח, הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומייתו. שנאמר אחור בקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. אז יש אדם הראשון, הדמות של אדם הראשון לפני החטא, וקיימת הדמות של אדם הראשון אחרי החטא. אחרי החטא, אנחנו יודעים, נשתנתה המציאות. כל המציאות של המוות, של הכיליון, היא תוצאה של החטא של אדם הראשון. אנחנו אומרים את זה בפסוק, חוזרים על זה כמה פעמים. אכן כאדם תמותו, וכאחד עשרים תיפולו. אחרי חטא העגל, עם ישראל במעמד הר סיני, היה במצב של אדם הראשון לפני החטא. אבל אכן כאדם תמותו, וכאחד עשרים תיפולו. זאת אומרת, ההתמעטות, השתת היד, ותשת עליי כפיך, אישית עליו ידו ומייתו, אחר ששרח, המציאות הפכה להיות מציאות אחרת. זאת איננה אותה מציאות. הביטוי של השוני, מוות, כיליון. השינוי הזה במציאות, זה שינוי לא רק בדמות של אדם הראשון שדיברנו עליה קודם, שהיא כביכול מורכבת מכל הצאצאים שלו. כל הצאצאים של אדם הראשון הם הדמות של אדם הראשון, שהוא הקומה של אדם הראשון. השינוי הזה מוליד גם בבחינה הפרטית שינוי. אמרנו במשנה כתובים שני דברים. לפיכך נברא אדם יחידי, שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך. וכמו שהסברנו, כאן נמצאת הבחינה הכללית, כולנו בני אדם הראשון אנחנו. אבל לפיכך נברא אדם יחידי להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שכל אדם תובע כמה מטבעות, שאדם תובע כמה מטבעות וכולם דומים זה לזה. והקדוש ברוך הוא טבע את כל האדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. ואומרת המשנה, המשמעות של השוני, שקיים בין אחד לחברו, אומרת המשנה, לפיכך חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. לפיכך חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, פירושו של דבר, מה הכוונה של המשנה? זה מחייב. כל העולם לא נברא אלא בשבילך. אז מה, תראה את התפקיד שידעו לך. כל העולם לא נברא אלא בשבילך. לפיכך חייב אדם לומר בשבילי, בשבילי עצמי, רק לי, נברא העולם. אבל כמו שאנחנו עכשיו אומרים, ההתמעטות, המייתו, ההניח עליו ידו ומייתו, שינה לא רק את הוא לא רק מיית את הדמות של אדם הראשון, את הדמות הכללית של אדם הראשון. ההניח עליו ידו ומייתו, מיית גם את בשבילי נברא העולם. מדוע? משום שמה פירוש בשבילך נברא העולם? אדם יאמר בשבילי נברא העולם, הרי אתה מסתלק. אתה היום כאן ומחר לא נמצא כאן. איך אתה יכול להגיד בשבילי נברא העולם? יכול אדם לומר בשבילי נברא העולם, כשהוא נמצא כאן, העולם כולו לא נברא אלא בשבילו, נכון? אבל זה בתנאי שהוא חי, שהוא חי לנצח. אז המוות, המציאות של המוות, שינתה לא רק את הדמות של אדם הראשון הכללי, את הדמות הכללית של אדם הראשון. המציאות של המוות שינתה גם את בשבילי נברא העולם. אבל משהו נשאר. בשבילי נברא העולם, אחרי שיש מציאות של מוות, זה משתנה. אבל משהו, איזשהו שיעור, נשאר בנקודה הזאת של בשבילי נברא העולם, של האיכות שישנו לכל אדם באופן פרטי, באופן מיוחד. מה נשאר? נשאר המאור פניו של אדם. כמו שאמרנו, כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות. יש שיעור. יש שיעור לבחינה הזאת של בשבילי נברא העולם במאור הפנים של האדם. הערת הפנים של האדם. כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות. איך זה בא לידי ביטוי? בפנים. בפנים של האדם. פרצופיהם אינם שווים. זה עדיין משאיר, השאיר איזשהו רושם מהבחינה הראשונית. הבחינה הראשונית, קודם, לפני ששרח אדם הראשון, אז באמת בשבילי נברא העולם. אדם אומר, אדם חייב לומר, בשבילי נברא העולם. אבל אחרי שישנה מציאות של מוות, כבר אי אפשר לומר בשבילי נברא העולם. אבל יש שיעור לבחינה. הערת הפנים של האדם. פרצופיהם אינם שווים. שוני הפרצוף. וכאן אנחנו יכולים לשים לב לנקודה נוספת. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת במסכת פסחים, בדף נון, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הזכרנו את הגמרא הזאת כמה פעמים. שואל את הגמרא, את הוא העיד נעליו אחד הוא? מה זה והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? מה, את הוא העיד נעליו אחד הוא? איך אפשר להגיד דבר כזה? היה שם אחד ושמו אחד. ביום ההוא. אומרת הגמרא, אמר רבי יחא בר חנינא, לא כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה על בשורות טובות אומר, ברוך הטוב והמיטיב. ועל בשורות רעות אומר, ברוך דיין האמת. לעולם הבא כולו הטוב והמיטיב. אז אומר רבי יחא בר חנינא, לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיב. בעולם הזה יש הבחנה בין בשורות טובות לבשורות רעות, חס וחלילה. על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. לעולם הבא כולו הטוב והמיטיב. מה הכוונה? שאתו, אומר רשי, לעולם הבא כולו הטוב והמיטיב, שאין שם בשורה רעה. מה הכוונה עם בשורה רעה? אין שם בשורה רעה. אז יש פה בגמרא הבחנה בין המציאות שלנו למציאות העתידית. מציאות העתיד. לא כעולם הזה, עולם הבא. בעולם שלנו, גם אם אדם יגיד, אני מבין שהדבר נראה רע, אבל אני יודע שזה טוב. אני מאמין שזה טוב. לא יכול לברך הטוב והמיטיב. על בשורות רעות בעולם שלנו צריך לברך דיין האמת. המשנה אומרת, שכך מדויק במשנה במסכת ברכות, כשם שמברך על הטובה, מברך על הרעה. והגמרא אומרת שהוא צריך להיות במצב שכשם שהוא מברך על הטובה בשמחה, צריך לברך גם על הרעה בשמחה. אבל הוא צריך לברך ברוך דיין האמת. הוא לא יכול לברך ברוך הטוב והמתים. כי בעולם שלנו, גם אם אדם מבין, מאמין, שמה שקורה זה באמת, באמת טוב, אבל לא כעולם הזה, העולם הבא. כדי לברך הטוב והמיטיב, צריך להיות במציאות אחרת. לא במציאות שלנו. במציאות שלנו, על בשורות רעות צריך לברך דיין האמת. אי אפשר לברך הטוב והמטיב. כך אומרת הגמרא. לכאורה, מה שאמרנו ומה שכתוב כאן זה שני צדדים של אותה מטבע. שני צדדים של אותה מטבע. כשם שהיום במציאות שלנו לא ניתן לברך הטוב והמטיב, יש בשורות רעות, ועל בשורות רעות צריך לברך דיין האמת. לעתיד לבוא, אומרת הגמרא, אין בשורה רעה, אומר רש"י. יברכו רק הטוב והמטיב. לא תהיה ברכת דיין האמת. אבל זה שייך לעתיד, לא שייך למציאות שלנו. זה צד אחד. הצד השני של אותה מטבע זה מה שאמרנו קודם. המציאות של חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, היא תלויה באופן אדוק ביכולת ליצור שיעור קומה שלם של אדם הראשון, של כולנו בני אב אחד נחנו. היכולת לומר בשבילי נברא העולם, להבין את השלימות הקיימת באדם הפרטי, באדם כפרט, מותנית בכך שאני כפרט שייך לדמות הכוללת של אדם הראשון. לדמות הכוללת של אדם הראשון. להבין שלמעשה כל הבריאה כולה היא כוללת. היא אחדותית, היא שיעור קומה שלם. זהה באטליה. אבל כיוון שהדמות של אדם הראשון נתמעתה, והביטוי להתמעטות הזאת, הביטוי החריף ביותר להתמעטות הזאת של הדמות של אדם הראשון, זה המציאות של המוות. הכיליון. כיוון ששרח ותשת עליי כפיך, נתמעטה דמותו של אדם הראשון. ממילא גם התמעטה היכולת להגיע לשלמות מבחינה הפרטית. היכולת לומר בשבילי נברא העולם. כמו שאמרנו, מה שנשאר זה שיעור, גרדומים, שיריים, מאור פניו של אדם. אבל כל זה במציאות הנוכחית, לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, כשלא יהיה כשנגיע למצב למצב האידיאלי, כשנגיע למצב האידיאלי, אז ממילא הכל יחזור למכונו. אבל צריך להבין שיש תלות בין בשבילי נברא העולם לבין כולנו בני אב אחד אנחנו. להבין שכדי לראות את השלמות שיש לאדם באופן פרטי, להבין שכביכול כל המציאות כולה נבראה בשבילו, צריך להגיע גם, צריך גם להיות הצד השני. והצד השני הוא, זה כולנו בני אב אחד אנחנו. לאור זה, אפשר להבין את מה קודם כל את מה שאנחנו אומרים בתפילה. מה אנחנו אומרים בתפילה? נראה עוד פעם. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. הרב בעולה טריה עומד על המשמעות של השימוש בלשון אבינו. מה זה אבינו? לא כתוב מלכנו. מלכנו, אנחנו רואים אבינו מלכנו. כאן כתוב ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. אומר הרב, הביטוי אבינו שייך למה שנאמר בהמשך, באור פניך. יש בחינה שבה אנחנו רואים מתוך המציאות, מתוך העולמות כביכול, אנחנו מרגישים, חשים בבורא. אבל יש מצב שבו אדם באופן פנימי יותר רואה את ריבונו של עולם. אז ההכרה היא הכרה לא מצד המלכות, לא מצד העולם, אלא מצד הפנימיות. ולכן הבקשה היא, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. כמו שאמרתי, אנחנו רוצים את הברכה, את הברכה אפשר להשיג רק על ידי, רק על ידי ההבנה וההכרה שכולנו שייכים לשיעור קומה שלם. כולנו שייכים לשיעור קומה שלם, כשלכל אחד באותו שיעור קומה יש תפקיד. אז אנחנו מבקשים, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. לאור מה שאנחנו אומרים, אנחנו יכולים עכשיו לנסות להבין גם את דברי הרמב"ן שהבאנו בהתחלה. אמרנו שדברי הרמב"ן קשים. ואהבת לרעך כמוך, אומר הרמב"ן, זוהי הפלגה. כמו שאמרנו, זה נראה כגוזמה. מדוע? נראה את זה בלשון שלו, אומר הרמב"ן. וטעם, ואהבת לרעך כמוך הפלגה, כי לא יקבל לב האדם שיאהב את חברו כאהבתו את נפשו. לאור האמור, ניתן לפרש את דברי הרמב"ן, מה הרמב"ן מתכוון. באמת, כמו שאמרנו, נתמעתה דמותו של אדם הראשון. חל שינוי במציאות. התפיסה, יכולת, ההכרה, בתפיסה, יכולת ההכרה, בעובדה הזאת שיש פה שיעור קומה שלם, שכל אחד ואחד מאיתנו למעשה ממלא תפקיד בדמות השלמה, יכולת ההכרה הזאת נפגמה על ידי המציאות של המוות. המציאות של המוות לא רק לא רק נהייתה את הדמות, כמו שאמרנו, כיוון ששרח הניח עליו כפיו, אלא יכולת ההכרה, היכולת להבין את הדברים במובן כללי נפגמה. צריך להתעלות, להתרומם, כדי להבין שפה באמת יש משהו כללי. וזה תוצאה של, כמו שאמרנו, המציאות של המוות. זה בא לידי ביטוי גם במובן הפרטי, כמו שאמרנו, בשבילי נברא העולם. בשבילי נברא העולם, מצד אחד להבין שיש לי צורך להשיג את השלמות הפרטית שלי, וזה לא עומד מסתירה לצד הכללי שיש בי. היכולת הזאת נפגמה. יש מציאות של מוות. יש מציאות של מוות. ואז מה? במציאות של מוות, כיוון שישנה מציאות של מוות, אז ההתייחסות אל הכלל היא, כמו שאתה מתייחס בפסוקים בפרשת בראשית, כתוב את העוף למינהו, את הבהמה למינה. הבחינה הכללית של האדם הופכת להיות בחינה של עדר. וצריך לשים לב, אצל אנשים כאלה, שאין להם את היכולת להתרומם, להבין שיש פה במציאות משהו כללי, לא רק משהו כללי, אין להם את היכולת להבין שיש מושג של המשך החיים, של נצחיות. אצל אנשים כאלה גם האדם נתפס כבהמה. זה הכל נע על אותו מסלול. מי שלא מבין שיש המשך, שיש נצח, שיש לנו פגישה עם הנצח, יש לנו מגע עם הנצח, הוא גם לא מבין מה מותר האדם מן הבהמה. אין לו יכולת להבין מה מותר האדם מן הבהמה. וזה מבחינה מסוימת כרוך בנקודה הזאת שאנחנו מדברים עליה. משום שברגע שנתמעטה דמותו של אדם הראשון, שרח, נתמעטה דמותו, אז יכולת ההבנה הזאת הפכה להיות דבר שהוא לא, לא בלתי ניתן להבנה. אבל צריך מאוד, צריך להתאמץ, להתרומם, להתעלות, כדי להבין שבאמת יש פה משהו כללי. אבל כמו שאמרנו, זה הוריד גם את הצד הפרטי. אומר הרמב"ן, במציאות של היום, טעם ואהבת לרעך כמוך הפלגה, כי לא יקבל לב האדם שיאהב את חברו כאהבתו את נפשו. כשאדם מבין שכולנו בני אב אחד אנחנו, שאנחנו שייכים כולנו לאותה מגמה, לאותו אידיאל, אז זה חלק ממני. יאהב אותו כנפשו. אבל במציאות הזאת שאומר הרמב"ן, זה הפלגה. היום במציאות שלנו, כמו שאמרנו, זה קשה. זה נראה כגוזמה. נראה כגוזמה. הרמב"ם פוסק להלכה, זה גמרא. כתוב ברמב"ם, בהלכות אבל, בפרק ת' בהלכה ת', ומניין שקוראים על ספר תורה שנשרף? מביא את הפסוק שנאמר, ויהי כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה וגומר. וחייב לקרוע, אומר הרמב"ם, כשאדם רואה ספר תורה שנשרף, חייב לקרוע שתי קריאות, אחת על הגביל ואחת על הכתב, שנאמר, אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים. שתי קריאות. זה בהלכה ת'. בהלכה י"א אומרת הגמרא, כל מי שעמד עם המת בשעת יציאת נשמתו, חייב לקרוע, אף על פי שאינו קרובו. אומרת הגמרא, הגמרא מסיימת, למה זה דומה? אדם שעומד על המת בשעת יציאת הנשמה, חייב לקרוע. למה זה דומה? לספר תורה שנשרף, שחייב לקרוע. לספר תורה שנשרף שחייב לקרוע. צריך לשים לב, יציאת הנשמה מאדם דומה לספר תורה שנשרף. ספר תורה שנשרף כתוב שתי קריאות, אחת על הגביל ואחת על הדברים, על המילים. מדוע? משום שיש אפשרות של ניתוק. יש אפשרות של ניתוק בין המילים לבין הקלף. המילים פורחות באוויר. יש אפשרות של ניתוק. אומרת המשנה, פרק עניין תורה בברייתא, אין לך כתב השם חרוט על הלוחות, אל תקרא חרוט אלא חירות. אז המשנה אומרת, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אבל יש עוד דרשה, חירות ממה? אומרים חז"ל, חירות ממלאך המוות. חירות ממלאך המוות. פירוש, מה כתוב כאן? כתוב, וכתב השם חרוט על הלוחות. כשספר תורה נשרף, הספר כתוב בדיו על גבי הגביל. אומרת המשנה, יכול להיות מצב של פריחת האותיות מהגביל. אפשר להפריד בין האותיות לבין הגביל. אבל כשכתב השם חרוט על הלוחות, זה חקיקה. שם זה חקוק. אין אפשרות להפריד בין הדבר שעליו כתבת לבין הכתב עצמו. זה הפך להיות מקשה אחת. אבל זה מתי? זה מתי? חרות? אל תקרא חרות אלא חירות. חירות ממלאך המוות. אז כל עוד יש מציאות של מוות, יכולה להיות מציאות של ניתוק בין הכתב לבין הקלף. אבל לעתיד לבוא, אנחנו אומרים, חירות ממלאך המוות. חירות ממלאך המוות. וכשיש חירות ממלאך המוות, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כלפי מה שאמרנו, ואהבת לרעך כמוך, היכולת להבין שמצד אחד בשבילי נברא העולם, ומצד שני, ואהבת לרעך כמוך כפשוטו ממש. היום, כמו שאומר הרמב"ן, זה הפלגה, אבל עתיד לבוא, חירות ממלאך המוות, נגיע גם למצב של ואהבת לרעך כמוך ממש.